ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור
ויעל חן רביה, אנחנו דיאטניות קליניות מומחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. בוקר טוב לכולם. והיום אנחנו הולכות לדבר על נושא שממש מעסיק את כל העולם, וזה על דיאטות. ובעצם אם נדייק את זה, נדבר על למה לא כדאי לנו לעשות לילדים שלנו משהו שאפילו דומה לדיאטה, ובכלל על כל הגישה הזאת החדשה שעובדת היום הרבה יותר טוב, זה גישת ה-non-diet או בעברית דיאטה ללא דיאטה, ולילדים זאת לדעתנו הדרך היחידה לפעול. אז יעל.
בוקר טוב ענת, נתחיל מזה שדיאטה, אולי המשמעות של דיאט זה באנגלית בעצם סוג של סדר יום, של תפריט של אכילה. אנחנו מקשרים את זה לדיאטה של ירידה במשקל אוטומטית. כן, בגלל זה אנחנו כן. תמיד רוצות שיקראו לנו תזונאיות, נכון?
נכון.
פחות דיאטניות.
ולא דיאטניות, כן, כי הקונוטציה הזאת של דיאטה, נכון? חושבים על דיאטה ישר, זה עושה איזה צמרמורת בגוף. להרבה אנשים, לאלה שעשו דיאטה, אלה שלא עשו דיאטה לא מבינים מה הבעיה, אבל מי שכן עשה מבין כמה זה מקום לא נוח להיות בו, במובן של דיאטות הרזיה, בטח הדיאטות הקלאסיות.
יוצא לך עדיין בעידן שלנו להתקל בילדים שעושים להם דיאטה?
האמת שלצערי הרב כן, אולי לא קוראים לזה דיאטה, יש מכבסת מילים כזאת שקוראים לה היום לאכול בריא. והרבה מאוד פעמים בעצם זה דיאטה במסווה של אכילה בריאה. ואני אסביר למה הכוונה. ברגע שאנחנו מתחילים להגביל ולהגיד זה אסור וזה לא טוב ומזה מותר רק אחד, והדבר הזה אתה חייב לאכול ממנו יותר, וכך הלאה, למעשה זו דיאטה. כלומר, ברגע שיש לנו שם הרבה מדי הגבלות, ברור ש... אנחנו כן רוצים, כן, תכף נגיד מה, אבל אנחנו כן רוצים לעשות איזשהו סדר, אבל ברגע שנכנסות לשם יותר מדי הגבלות, נכנסים איסורים, נכנסת המון שיפוטיות כלפי אוכל, זה טוב, זה רע, אז אנחנו עדיין מדברים במונחים של דיאטה, ולא מדברים במונחים של אחרים שאנחנו נדבר עליהם אחר כך, בעצם.
כן, ומסכימה איתי? כן, כן, בוודאי. אני חייבת להודות שבשנים האחרונות אני פחות ופחות נתקלת בהורים שמגיעים ומבקשים לעשות דיאטה לילד, אבל הבקשה של שהוא ירד במשקל זה משהו שחוזר על עצמו. מן הסתם, זו דיאטה, ואנחנו יודעות שמגבלה של קלוריות לילדים, לא רק שהיא לא עובדת לטווח ארוך, היא גם עלולה לייצר נזק כשמתמקדים בהפחתה של קלוריות יזומה ולא בשינוי של הרגלי אכילה בריאים. אני זוכרת שכשהתחלתי לעבוד, אז עוד לא היה לי הרבה ניסיון עם ילדים ומתבגרים, אבל הגישה מתמיד הייתה של שינוי הרגלי אכילה. והגיע אליי נער בן 13, כמעט 13 לפני בר מצווה, שמאוד רצה לרדת במשקל, הוא היה עם השמנת יתר, והיה כמה פעמים ונעלם, ופגשתי אותו ואת המשפחה שלו ברחוב אחרי כמה חודשים, והוא ממש היה חצי נער ממה שאני הכרתי אותו בתחילת הממדים, ושאלתי אותם איך זה קרה ומה הם עשו, והם סיפרו לי שהם פנו לאיזשהו מישהו שפרסם תזונה שהיא בלי פחממות, זה היה דבר חדשני אז, והוא פשוט באמת השיל המון המון קילוגרמים, ואני אמרתי לעצמי, יו, אולי יש משהו שאני לא מבינה, אולי אני צריכה ככה לפתוח את הראש, ובאמת לעשות דברים שאני היום לא עושה, והסוף של הסיפור בשורה התחתונה, הם חזרו אחרי שנה, הוא הכפיל את המשקל שלו, זאת אומרת הוא חזר למשקל הקודם, והכפיל את המשקל שלו, וזה היה פשוט נורא, זה היה נורא... לראות את זה,
כן, כמה אופייני לדיאטות, ואולי באמת בואי ככה נסביר קצת מה הבעיה בדבר הזה, מה הבעיה בלהוריד משקל בעצם. אז את זוכרת את ההקלטה שעשינו, אחד הפודקאסטים הראשונים שלנו היה על איך המוח שלנו בעצם משפיע על כל הנושא של ויסות משקל. נכון? את זוכרת את הפרק הזה עם
נכון, עם
דוקטור
דוקטור
יוסי חלמיש? כן. אז הוא הסביר, התחיל להסביר את זה שם, אני אחזור על זה עכשיו, ואגב, למאזינים שלנו, הם יכולים, כמובן אתם יכולים ללכת ולהאזין לפרק הזה שוב, אבל הרעיון הכללי זה שהמוח שלנו בעצם מבסט את הנושא של המשקל, כמו שהוא מבסט טמפרטורה, כן, שהיא תהיה פלוס מינוס בגדר 37 מעלות, כי אם זה עולה מדי או יורד מדי, זה מאוד לא טוב לנו, או כמו שהוא מבסט משק נוזלים או משק מלחים בגוף, ועוד כל מיני דברים שהם קריטיים לקיום שלנו. אז כמה שזה נשמע להרבה אנשים מוזר, העניין הזה של המשקל הוא מבוסט גם על ידי מנגנונים לגמרי לא מודעים בתוך המוח שלנו, ולכן ברגע שאנחנו מנסים להתערב במשקל, אנחנו מקבלים שם בלגן במוח, באופן לא מודע הרבה פעמים. את רוצה ככה קצת גם להרחיב על זה ואני אמשיך?
זה גם במוח וזה גם פיזיולוגי בגוף, זאת אומרת ברגע שהופכים את הגוף להיות יעיל יותר ולהשתמש בפחות קלוריות ולפעמים בצורה קיצונית, אז ברגע שאותו ילד או נער לא מצליח להתמיד במגבלות האלה וחוזר לאכול כמו קודם, אז אנחנו יודעים שהגוף כבר הפך להיות פחות בזבזני וצובר שומן ממה שמתווסף לו מחדש.
כן, אני אחדד את זה רגע, אני אחדד את זה כי לא כולם מבינים את הנקודה הקריטית הזאת, וזאת נקודה גם שהוכחה, זה לא שאנחנו פה מנסות להמציא תיאוריות, אלא באמת הראו שאנשים שלמעשה מורידים במשקל, הגוף שלהם נכנס למגננה, והמגננה היא שנגיד אם הוא היה צריך קודם 1,000 קלוריות, עכשיו הוא לא צריך כבר 1,000 קלוריות ליממה, הוא צריך רק 900 קלוריות ליממה, אז בן אדם שחוזר לאכול כמו שהוא אוכל לפני הדיאטה, זה בכל גיל ובגיל הילדות גם, אז בן אדם שחוזר לאכול כמו שהוא אכל לפני הדיאטה, למעשה האוכל עבורו יהיה במרכאות, או לא במרכאות, משמין יותר. והדבר הזה שאומרים, טוב, אני ארד במשקל ואני אשמור על זה, הוא הופך להיות מאוד מאוד קשה, טכנית, פיזית לגוף, בגלל אותו מצב שהגוף שלנו לא משחרר בקלות משקל, כי לאורך, אני לא יודעת כמה מיליוני שנה של אבולוציה, בעצם היה מחסור באוכל, לא היה שפע של אוכל, האוכל היה תמיד נדיר, האוכל תמיד היה בתקופות של שפע קצרות מאוד ובתקופות של חוסר ארוכות מאוד. פשוט לא היינו שורדים כמין אנשים, לא היינו מוצאים מנגנוני התייעלות ועמידה בפני מצבי רעב שונים. והגוף שלנו לא מבדיל, הוא מבחינתו, גם אם בן אדם הרבה הרבה מעבר למשקל הבריא, הגוף שלנו לא יודע את זה, זה הקטע העצוב בעולם המודרני, שהגוף שלנו, גם אם הוא שוקל 150 קילו ואנחנו יורדים 10 קילו, הגוף מתחיל להיכנס למגננות. ואנחנו צריכים להיזהר מאוד מלהכניס את הילדים שלנו בגיל צעיר למגננות האלה. נכון?
גם נפשית זה לא רצוי, גם פיזיולוגית, גם נפשית. זאת אומרת, יש באמת נכון. כל מיני מחקרים משנים עברו על מצבים שהם ככה יותר מצבי קיצון, אבל למדנו מהם שמגבלה כזאת גורמת אחר כך להתנפלות על אוכל ולאכילה שהיא יותר תקפית ולא מבוסתת, אז גם את הדברים האלה צריך לדעת ומאוד מאוד להיזהר.
כן, באמת זה מאוד מאוד קריטי, כי נדמה לנו שבסדר, הכל עובד טוב, הילד אוכל פחות, כן, לא אוכל ממתקים, בדרך כלל זה גם מלווה בסוג של קיצוניות, כי ילדים גם אין להם את היכולת המנטלית לעשות משהו שהוא אפור, הם שחור, עובדים על פי שחור לבן, אז אמרו להם שממתקים זה לא טוב, אז הם לא נוגעים יותר בממתקים, והם לא אוכלים דברים, שוב, במרכאות משמינים, לא אוכלים את כל מה שהם היו אוכלים קודם, לא צ'יפס ולא המבורגר ולא חטיפים ולא ממתקים וכך הלאה וכך הלאה. ואז, כמו שאת אמרת, אז גם כל הישות הפנימית הופכת להיות מוגבלת, ומתחיל להיות איזשהו חסך רגשי, נפשי, כי כל הילדים האחרים וכל העולם אוכל מהדברים האלה, נכון? זאת אומרת, רוב הילדים כן אוכלים מכל מה שיש מסביב, ואנחנו חיים בעולם של שפע, ואז הולכים ליום הולדת, והולכים למסיבה, ויוצאים עם החברים, לא יודעת, לבילוי, והולכים עם המשפחה לאיזה ארוחת חג, האוכל מקיף אותנו, אבל אסור, ואז מה זה עושה?
כן, זה באמת לוקח לכל מיני כיוונים, גם לכיוון הזה של באמת תחושה של כישלון, גם באמת, מה שאמרתי קודם, יכול לקחת לכיוונים יותר קיצוניים, לפעמים של אכילה התקפית, ולפעמים הפוך, לפעמים אנחנו יכולות לספר על המון מתבגרים שהתחילו לצמצם את האכילה שלהם, ופתאום ראו כי טוב, איזה יופי, אני מצליח פה, אני מצליחה, ומחמיאים לי, ומשם זה הופך להיות כדור שלג, שקשה לעצור אותו. ואז אנחנו כן. גם מגיעים להפרעות אכילה, חלילה.
כן, שזה כאילו הקיצוניות השנייה, כן? הצלחתי בדיאטה הרבה מעבר למצופה. אבל לפני שאנחנו מגיעים למצבים הקיצוניים האלה, כן, של הפרעת אכילה, אני דווקא לא רוצה להיכנס לשם, כי זה פודקאסט אחר. אבל העניין הזה של, עוד פעם ההדגשה הזאת של, ברגע שאנחנו מתחילים למנוע מעצמנו משהו, ואז כמו שאת אמרת, יש מה שנקרא אכילה התקפית. עכשיו, מה זה אכילה התקפית? אכילה התקפית זה אכילה שנובעת לא כי אנחנו באמת רעבים בגוף, אלא כי אנחנו רעבים במוח. ואנחנו פשוט לא יכולים להתאפק, כי אחרי שנמנענו תקופה מאוד ארוכה ממשהו, אז אנחנו פשוט ממש ממש מתחילים להשתוקק אליו יותר. אנחנו רוצים את הדבר הזה שהיה אסור עלינו, וברגעים של חוסר שליטה, או ברגעים כמו למשל שהולכים למסיבת יום הולדת ומסביב יש מלא ממתקים וכולם אוכלים, אז השליטה שלנו מתרופפת ופתאום ילדים יכולים בכל גיל, גם ילדים ממש צעירים וגם ילדים שהם כבר רגע לפני צבא, יכולים למצוא את עצמם במעין התקף אכילה כזה שהם לא שולטים בו. וזה מה שנקרא אכילה התקפית, זה אפילו לא מגיע לרמה היסטרית, זה לא ש... כמו שאנחנו מדברים בבולמיה שהם עלולים לחסל את כל תחולת המקרר, אבל נופלים על אותם דברים שאסור היה כאילו, כן? אסור לגעת בהם.
אז אני מתארת לעצמי שהורים שמאזינים לנו עכשיו, או שהם נלחצים, כי אומרים וואי, הפרעת אכילה, אימאלה, לא רוצים להיות שם, או שהם מתייאשים ואומרים, אז מה עכשיו, אז הילד שלי או הילדה שלי יישארו ככה עם השמנת יתר, אז בואי נגיד להם מה כן, ואיך עושים את זה בצורה שהיא נכונה.
כן, באמת נשאלת השאלה אם לא דיאטה במובן הישן של המילה, שזה הגבלות ומניעה של כל הדברים הלא טובים, וסוג של קיצוניות, מעבר מלאכול, באמת, מכל הבא ליד, בלי שנייה מחשבה, לדיאטה שהיא הגבלות מכל כיוון, אז מה באמצע? מה אנחנו כן היינו ממליצים, ומה כן עובד? אז מה את אומרת?
כמו שאמרת, no diet. דיאטה ללא דיאטה.
אז מה זה דיאטה ללא דיאטה? אנשים כזה פותחים עיניים ושואלים אותי בכלל על הגישה הזאת של דיאטה ללא דיאטה. בואי נרחיב קצת, כי אני חושבת שזאת הגישה באמת מניסיון שלי, היחידה שעובדת עם ילדים והיחידה שבטוחה לעבודה עם ילדים, כמו שאת אמרת קודם.
בסופו של דבר, אם ההרגלים יהיו בריאים והתזונה ברוב הזמן תהיה בריאה, קצת גם לא בריאה, אבל רוב הזמן בריאה, ותהיה סביבה שהיא מאפשרת גם באמת בחירות נבונות, ותהיה פעילות גופנית, והרגלים נוספים שהם הרגלים שקשורים לתזונה באורח חיים בריא. הגוף יודע לאזן את עצמו, אנחנו יודעות את זה, שיש לנו, בכל אחד יש גם מבנה גוף שונה, ויש גם מה שנקרא סט פוינט שונה, איזושהי נקודה של שיווי משקל שהגוף שואף להיות ולהימצא בה, ובטבע שלנו, אם אנחנו באמת מקפידים על כל הדברים שהזכרתי קודם, הגוף ידע בדיוק לכוון אותנו, את הילדים שלנו, לגדול לגוף שמתאים להם, בריא להם ונכון להם. אז כשאנחנו רוצים להגיע לשם, למטרה הזאת, עם הילד או הילדה, עם השמנת יתר, אנחנו צריכים לעשות שינוי של ההרגלים, של אותם הרגלים שרצוי לשנות אותם.
כן, ואני אקשה, אני אקשה, כי בטח המאזינים שלנו, שמתמודדים עם ילדים בעודף משקל יגידו, אבל הילדה רוצה, הילדה רוצה. ואני אתן דוגמה, יש לי בטיפול עכשיו משפחה, שהבת שלהם עוסקת בסוג של ספורט שהוא בערך תחרותי, ובעצם בסוג הזה של הספורט התחרותי, קודם כל לובשים בגדים מאוד מאוד צמודים, ודבר שני זה שיש שם כל מיני דברים שהם עושים, סטייל פירמידות, כאלה, נגיד שהילדה עומד, ילדות עומדות אחת על השנייה וכאלה, והילדה עצמה, ילדה צעירה, היא מאוד לא רוצה להיות בתחתית של הפירמידה האנושית הזאת, במובן של פירמידה שפשוט עושים הבנות נעמדות, כאשר למטה עומדות הבנות היותר מוצקות, ולמעלה הבנות הדקיקות והרזות, והיא אומרת, אני לא רוצה להיות למטה מה שנקרא בתחתית הפירמידה תרתי משמע, אני רוצה להיות למעלה, ולכן אני רוצה עכשיו לרדת במשקל. אז מה אנחנו אומרים להורים? וההורים, איתה ההורים רוצים שהיא תהיה מאושרת, ולמעשה הם פנו, כי הילדה עצמה באה ואמרה להם, אני רוצה להיות יותר רזה. זה לא שילדה דקיקונת, כן? אבל מבנה הגוף שלה הוא באמת לא צר, ויכול להיות גם שאכן יש שם איזשהו עודף משקל מסוים, אבל היא רוצה, בתוך זמן סביר מבחינתה, כן, ילדים אין להם הרבה סבלנות, בטח לא בעולם שלנו, היא רוצה להיות רזה. מה עושים עם זה? איך אנחנו בעצם משכנעים גם את ההורים וגם את הילדים שלא כדאי להם להגיע למקום הזה? כי זה עלול להיות בעייתי. אז מה את אומרת? יש לך איזה רעיון ואנחנו ננסה לדון בזה עכשיו.
אני חושבת שזה הרבה יותר עמוק ורחב מאשר באמת מה שהדיאטנית תגיד. זאת אומרת, זה צריך להתחיל באמת מהמאמנים שנמצאים שם במקום הזה שיוצר את הפירמידה והמסרים שהם מעבירים, ושבכלל איזושהי נורמה שצריכה להשתנות בצורה הרבה יותר בסיסית. ברגע שההורים מגיעים אלינו, הילדות והנערות מגיעות אלינו, קודם כל אנחנו מדברות על הערך של הבריאות והוא הכי חשוב, אבל זה עדיין לא אומר שזה לא בא בהלימה עם שינוי שהגוף צריך לעשות ושהם רוצים לעשות. העניין הוא איך עושים את זה. אם אנחנו נעשה את זה בצורה שהיא באמת מתמקדת במשקל ובקילוגרמים וברזון, זה שונה לגמרי מאשר אם אנחנו נעשה את זה בתהליך שבאמת בונה הרגלים טובים לחיים. ונכון, אין סבלנות, אבל
אבל אין ברירה.
אנחנו המבוגרים, גם ההורים וגם אנחנו, צריכים להיות משוכנעים בדרך הזאת שהיא דרך נכונה, ואז הדברים, בתקווה שהדברים יעברו ויתקבלו כמו שהם צריכים להיות. זה בצורה מאוד מאוד בסיסית, ואני חושבת שלא צריך לתסכל לא ילדים ולא מתבגרים. אנחנו לא אומרים להם תישארו ככה, ממש ממש לא. אנחנו רק באים ואומרים, אנחנו נעשה את זה בצורה שהיא גם תהיה לכם טובה, לא תפגע בכם, וגם תהיה לכם משהו שהוא לטווח ארוך לכל החיים, ולא פה איזשהו הסבנג וגמרנו, שגם עלול רק ליצור מצבים שהם לא נכונים, לא לנפש ולא לגוף. ואני חושבת שלאורך מפגשים, בין אם זה בהדרכת הורים, או בין אם אנחנו פוגשים את המתבגרים, החיזוקים האלה של הרגלי אכילה טובים שנבנים ומשתנים, אני חושבת שהם בעצמם עושים שינוי בתפיסה הזאת שמגיעים איתם מראש של כאן ועכשיו לרדת במשקל. זה כשלעצמו כבר נותן הרגשה טובה ובאמת מרגישים טוב יותר, וגם כן יש ירידה במשקל, אבל היא מבוסתת, היא מגיעה בגלל שהם מפחיתים מזון מהיר שאוכלים במידה רבה למשל, או מגדילים את הצריכה של ירקות וכולי וכולי וכולי, כן? או שאנחנו נוגעות במקומות שהם יותר רגשיים, התנהגותיים. זאת הדרך.
כן, לגמרי, ואני ככה קצת ארחיב, כי כל משפט שלך הוא פרק מאוד ארוך.
קורס.
הוא קורס שלם, בדיוק, אנחנו, זה לא המטרה שלנו עכשיו לפתור את כל הנושא הזה בפודקאסט אחד, אבל כן קצת להדגיש כמה נקודות כדי להבין. עכשיו, גם אני לא נגד שינוי הרגלי אכילה, וגם אני לא נגד בסוף להתאזן עם המשקל. אבל הדבר המשמעותי מאוד כאן, זה שאנחנו רוצים לא לעשות את זה מהר מדי. כי ברגע שאנחנו עושים את זה מהר מדי, אנחנו מכניסים את כל הגוף ואת המוח של הילד למגננות. אנחנו נכנסים לחסכים גם גופניים וגם חסכים במחשבות של זה אסור לי וזה לא טוב לי וכך הלאה. ואלה מעגלים שמאוד קשה אחר כך לצאת מהם, כי כל העניין הזה של מעגלי הימנעות מאכילה מסוימת או מאופן אכילה מסוים, ואז מעגלים שמחזירים אותנו בחזרה להתנהגות הזאת, אבל בריבוע. זאת אומרת, אם קודם הוא היה אוכל הרבה נשנושים וממתקים, ותקופה ארוכה הוא נמנע מהם, אפילו לא תקופה ארוכה, אפילו בעיני ילד גם תקופה של שבוע, שבועיים יכולה לחשב כארוכה, אז ככל שהוא ייכנס ליותר מניעה, התגובה של זה עלולה להיות אחר כך אכילת יתר, או אכילה מאוד לא מאוזנת של הדברים, וזה לא רק ממתקים, זה גם אוכל כללי. לא חייב להיות מצב שבו הילד רק לא אוכל ממתקים, אלא הוא פשוט מוריד כמויות אוכל ונשאר רעב, לעתים קרובות מדי, או שהוא לא אוכל את הדברים שהוא אוהב, אלא רק את הדברים הדיאטטיים במרכאות, ואז אנחנו נכנסים למעגלים כאלה של הגבלה ונפילה. וכמו שאת אמרת, זה מייצר שם איזושהי תחושה כזאת של חוסר הצלחה. ילד שעומד ומסתכל על עצמו לאורך תקופה מסוימת ואמר, אני הצלחתי ונכשלתי. לרגע היה נדמה לי שהצלחתי, הייתי ברומו של עולם, אבל מהר מאוד נכשלתי, ואני לא יודע אפילו למה נכשלתי. כל הדברים האלה הם לא מודעים, ילדים לא אומרים את זה לעצמם במילים, הם פשוט מרגישים, ואז אחרי שהוא נכשל כמה פעמים, כבר מה שנקרא תחושת המסוגלות שלו הולכת ויורדת, הוא כבר מרגיש שהיכולת שלו להתניע תהליך כזה ולעבוד עם תהליך כזה לאורך זמן, היא לא קיימת, כי כבר יש לו ניסיון עבר שהוא השיג ממנו מסקנות.
לכן מה שאנחנו עושות במפגשים, בדיוק את הנקודות האלה של לחזק את ההצלחות ואת המסוגלות העצמית, זה בדיוק מה שאנחנו עושות, אבל דרך שינוי של הרגלים, ולא דרך מיקוד באמת בצמצום ובשקילה ובמשקל. עוד נקודה היא הנקודה של השיח על הבריאות. זאת אומרת, היום כבר באמת הורים קוראים, מודעים, מבינים, שלא רצוי לדבר בשפת הדיאטה והירידה במשקל, ולכן הרבה פעמים מחליף את המושגים האלה, מחליפים מושגים של בריאות. זה לא בריא לך, זה כן בריא לך. וגם פה צריך, נכון שזה ערך, ערך של בריאות, אבל צריך לשים לב באיזה מינון משתמשים בזה, וגם האם באמת אנחנו כהורים עומדים מאחורי זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד לילד, זה לא בריא לך, אבל להרגיש בפנים שהדבר שהכי מפריע לנו, זה שהוא כרגע בעודף משקל. ובעצם כשאנחנו רואים לו, זה לא בריא לך, אנחנו רואים לו, אל תאכל את זה, כי אתה תשמין עוד.
לגמרי, זה מכבסת מאוד... מילים. כן.
אז צריך להגיע לאיזשהו מקום של חיבור, שגם כאן אני חושבת שאנחנו מאוד עוזרות בטיפולים לעשות את זה, כדי שזה יעבור בצורה שהיא באמת מדויקת, ואז גם השינוי קורה יותר טוב ויותר מהר, מאשר ילד שמבין שההורים מסתכלים עליו בעין מאוד מאוד ביקורתית, על המשקל שלו, על הבטן שלו, אבל מדברים איתו על בריאות.
כן, לגמרי, והוא רואה שהמשפטים האלה שלא בריא לך, נאמרים בעיקר לא, אבל לא נאמרים לאחים שלו שהם רזים יותר, כן? ילדים הם לא מטומטמים, בסוף הם לגמרי מבינים, זאת אומרת זה עובר אצלהם ישר תרגום אוטומטי במוח, זה לא בריא לך, שווה, זה משמין אותך. אז ממש להיזהר עם השפה הזאת, שזו שפה שהיא, אם משתמשים בה, כמו שאמרת, לעתים קרובות מדי, היא לא מועילה. מה גם שילדים לא ממש מתחברים למושג זה לא בריא לך, הם מתרגמים את זה ישר במוח, הם לא מבינים מה זה רוב הילדים, כן, הנורמטיביים, הם בריאים, או שהם חולים באיזה שפעת, ואז הם מחלימים ומרגישים 100%, הם לא יודעים מה זה לא בריא, אין להם את היכולת לדמיין את עצמם עם התקף לב בעוד 30 שנה, זה גם כל כך רחוק, זה לא מעניין אותם כרגע בכלל, אז מבחינתם לא בריא זה בעיקר באמת שיח שהוא לא תמיד מועיל, אפשר לתרגם את זה אולי לא בריא, למשל, לכל המשפחה, לא משנה מה המשקל שלך, כן? ברגע שיש שם סתם דוגמה, צבעי מאכל, זה חומר שהוא לא טוב לך, כמו אפשר להדגיל לילדים. אתם רואים, זה כמו צבע של טושים, ואנחנו אוכלים אותו, זה צובע לנו את המזון, זה הופך אותו למזון שנראה לנו כאילו הוא יפה והוא מושך, אבל בעצם זה חומר כימי. גם בזה אפשר להגיד את המשפטים האלה, כמובן בזהירות רבה, לא להכניס את הילדים לחרדות, כן? כי גם פה אנחנו לא רוצים להבהיל את הילדים שלא ידעו בשום דבר שהוא סינתטי, כי העולם מפוצץ בדברים סינתטיים שהם גם טעימים, אלא זה הכל עניין של מינון, כן? אז גם פה מאוד מאוד להיזהר ממינוחים כאלה של הפחדות, כן? אז שוב, אמרתי וסייגתי, ותשימו לב לנקודה הזאת, אבל באמת, כן, לנסות לדבר על דברים יותר קונקרטיים, זאת אומרת, לגופו של עניין, לא להכליל הכללות גדולות מדי, אלא להגיד, למה משהו הוא טוב לנו, ולמה משהו לא טוב לנו.
אז בואי נסכם, ענת, נתנו פה באמת, נגענו בהרבה הרבה נקודות, אז בואי ככה נמרכז את הכל, כדי לצאת באמת עם שורות תחתונות, להורים ששומעים אותנו. אז התחלנו בזה שהגישה של הנון דיאט היא מועדפת, כשמדובר בילדים ובנוער. אנחנו מסכימות על זה?
לגמרי. בעיניי מועדפת גם כשמדברים על מבוגרים, כן? אבל זה כבר סיפור אחר.
נכון. וזאת גישה שהיא מתמקדת בשינוי של הרגלים, על פני התמקדות במשקל.
הרגלים לעומק ולא הרגלים קיצוניים.
דיברנו על זה שמבחינה פיזיולוגית וגם מבחינה רגשית וגם מבחינת המוח ואיכשהו פועל, גישות של מגבלות קלוריות או בכלל איסורים ומגבלות גורמים לרוב לתוצאות הפוכות, או לתוצאות שהן לא רצויות או לתוצאות שלא מחזיקות לאורך זמן. דיברנו על דגש על הרגלי אכילה.
כן, שוב, הרגלי אכילה, הכוונה פשוט ללמוד לאכול כמה שיותר מאוזן. זה לא הרגלי אכילה, זה לא סיסמה, אלא יש שם מאחורי זה באמת המון דברים חשובים.
נכון, יש פה באמת הרבה דברים שנוגעים גם לרגשות וגם לתחושות, וזה באמת עולם שלם עם המון טכניקות כדי ליישם אותם, שנכנסות בתוך הכותרת של הנון דיאט.
ובאמת להתייחס לנושא הזה כאל משהו שהוא לאורך זמן, לא משהו נקודתי, זה לא נרד עכשיו במשקל או נעזור לילדים לרדת במשקל וזהו, ירדו כך וכך ועכשיו הכל נפלא וטוב ומעכשיו שומרים על זה. כי ככל שיורדים מהר יותר ובקיצוניות יותר מבחינת ההרגלים, אז אנחנו מקבלים פשוט שבירה מהירה יותר וחזרה בדרך כלל למצב אפילו עוד יותר חמור מה שהיה קודם. אז תעשו טובה לילדים שלכם ובאמת אל תעשו את זה. יש המון דרכים לעזור שהן לא עוברות דרך הדיאטות הקלאסיות של פעם.
כן, אני חושבת שהאמירה הזאת באמת היא חשובה לילדים ולמתבגרים, שהנושא הזה של המשקל העודף הוא בר שינוי. זה לא שאנחנו אומרות לא, תישארו במקום שאתם נמצאות בו. ממש ממש לא. זה גם לא סותר אחד את השני. זאת אומרת, התהליך נכון. שאנחנו עושות הוא בהחלט תהליך שבסופו של דבר מכוון לגוף להיות בממדים שהם טובים לו מכל הבחינות.
באמת צריך עוד להדגיש נקודה חשובה, שלפעמים ככה מקבלים מסר מאנשי מקצוע מהתחום שלנו שבאמת מבינים לעומק בתזונה שלא יורדים במשקל וצריך להיזהר מזה, ואז ההורים והילדים נורא מתייאשים ואומרים טוב לא קיבלנו מענה, אנחנו רוצים לרדת במשקל, ואז פונים לכל מיני אנשים שהם לא באמת מבינים לעומק, אלא שמבינים בדיאטות ולא מבינים בהשלכות ארוכות הטווח, ויוצא שהם מייצרים שם נזקים מאוד חמורים. אז שוב, זה לא שאנשי המקצוע מתחום התזונה לא יכולים לעזור לרדת במשקל, רק שהתהליך הזה צריך להיות מאוד הדרגתי, הוא צריך לקחת זמן כדי לא להכניס את הגוף למגננות האלה שדיברנו עליהם מקודם, וגם כדי לא ליצור חסכים ולא ליצור תחושת תסכול ותחושות של כישלון ותחושות של חוסר מסוגלות. אפשר לעשות שינוי, הוא פשוט ייקח קצת יותר זמן ממה שאנחנו לפעמים מדמיינים לנו, וגם צריך לתווך את זה לילדים, כי בדרך כלל ההורים עוד איכשהו כן מבינים את זה, הילדים לא מבינים, הם לא מבינים למה בפרסומות הם רואים מישהו שירד במשקל או בכל מיני סרטוני טיק טוק ואינסטגרם וכאלה, כולם מדברים על ירידה במשקל וכמה זה אפשרי וכמה זה אל תאכל ותעשה ספורט והכל יהיה טוב, לא מבינים למה זה עלול להזיק להם. אז התפקיד שלנו כהורים זה לתווך להם את הדבר הזה ולהגיד להם אנחנו איתכם, אנחנו רוצים, אנחנו רק רוצים שתצליחו לא לעוד שנה ואז בעוד שנתיים ייקשלו לגמרי, אלא אנחנו רוצים שאולי הדברים יקרו בעוד שנתיים, אבל כשזה יקרה זה יקרה לאורך זמן, ואנחנו איתכם ואנחנו תומכים בכם ואנחנו יודעים מה הדרך הנכונה לעשות את התהליך הזה, ולא תומכים עכשיו בתוצאות כאן ועכשיו שהם לא יהיו עקביות ולא יחזיקו מעמד לאורך זמן. אוקיי, אז אני מקווה שזה ככה קצת יותר עשה סדר בראש למי שמתלבט בנושא הזה ולא יודע מאיפה להתחיל, או נמצא באמצע התהליך ולא יודע אם התהליך שעובר הוא נכון או לא, אז זה נותן כיווני חשיבה. אז אני מקווה שזה ככה עשה קצת סדר בראש לגבי הנושא הזה של דיאטות, ואיך כן בכל זאת לעשות תהליכים קצת יותר מאוזנים. וכמובן, אני אשמח שתמשיכו להזין לפודקאסט שלנו, ואם בא לכם לדרג את הפודקאסט באפליקציה של הפודקאסטים, אז ממש נשמח. תודה רבה שהייתם פה, ותודה רבה לך יעל.
שיהיה יום טוב.